שקוראים רק במשפחה.
לימו עם חייגו כוכבית 6485.
אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. מסעת נפש. הניה שוורץ מארחת נשות מקצוע מובילות לשיחת נפש על העומסים והחלומות, על המרב והמיטב.
שלום חברות, ושוב אנחנו כאן בפרק חדש בפודקאסט מסעת נפש. ומה מסעת הנפש שלנו בימים לא פשוטים אלו, כשאנו חודש אחרי השבת השחורה והאסון הנורא שקרה בעם ישראל, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ימים שבהם חיילים נמצאים בעזה בסכנה גדולה ומחרפים את נפשם, והעורף, כלומר כל שאר עם ישראל בוכה ודואג ומתפלל על החטופים, על הפצועים, וכמובן על החיילים שישובו בשלום, בריאים ושלמים למשפחותיהם. בימים קשים אלו, מסעת הנפש שלנו היא מנוחת הנפש, שלווה, שקט, פנימי וחיצוני. אנחנו מבקשים לדעת איך להתגבר ואפילו איך לצלוח את המשבר ולגדול ולהתפתח ממנו. אבל כיוון שכל חיינו רצופים ממשברים כאלו ואחרים, הפודקאסט הזה לא מיועד לתת כלים רק לימים של מלחמה, אלא להעניק יכולות, טיפים וידע לכל זמן של משבר, גם בימים נורמליים של שגרה שהלוואי יחזרו במהרה. כאן הניה שוורץ, פסיכותרפיסטית, יועצת נישואים ומנחת הורים, בשיחה עם מלכה וגנר, פסיכולוגית, מטפלת, מכשירה אנשי טיפול, מלמדת, באופן אישי גם הייתה מורה שלי, אמא, סבתא ואפילו סבתא רבתא. לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה להזכיר שאפשר להעיר ולהעיר בעין ובאלף, לשאול ולבקש כל מה שתרצינה להעלות בפודקאסטים הבאים. את כתובת המייל שלי תוכלו למצוא במגזין בתוך המשפחה, במדור השבועי שלי, במלוא מובן המילה. בפרק הזה אנחנו רוצות להתמקד בדבר נוסף שיכול לעזור לנו לעבור את הימים הלא פשוטים האלה, וימים לא פשוטים בכלל בחיים העמוסים שלנו. בפרק הקודם, פרק עשירי, דיברנו על מנוחת הנפש ושלוות הנפש, ואיך אנחנו משיגים אותה, והגענו למסקנה שאפשר להשיג אותה אם לומדים להכיר את המחשבות שלנו, ובעיקר את המחשבה הראשונה, האוטומטית, ובדרך כלל השלילית שאנחנו נופלים ברשתה. ואז לעבוד עליה וליצור מחשבה אחרת, אופטימית, רחבה, מאפשרת, שהיא לגמרי נטועה במציאות. היום אנחנו רוצות לדבר על משברים, לחצים וחוסן. אז מלכה, במה שלך.
אז ממה להתחיל? ממשברים?
משברים, לחצים וחוסן.
אוקיי. אז כדי לדבר באמת על חוסן, שזה הדבר שאנחנו נורא נורא מחפשים אותו היום, וגם דרך אגב גם מאוד מאוד מדובר היום, אבל כדי לדבר על חוסן, אנחנו צריכים לדבר על מה זה משבר. את אמרת מקודם, אניה, שבאמת החיים שלנו רצופי משברים. אני הייתי קוראת לזה משברונים. זאת אומרת, אנחנו בחיים אנחנו עוברים בעצם מאתגר לאתגר. וההבדל הזה בין להסתכל על מה שאנחנו עוברים בחיים כמשבר או כאתגר, זה בעצם מקור החוסן שלנו. ואני אסביר את זה. מה זה בעצם משבר? כאשר אנחנו מדברים על משבר, אני לוקחת משבר הכי פשוט שיכול להיות. אני לוקחת את הילד הקטן, שיושב עכשיו על הרצפה ובונה מגדל של קוביות.
ומישהו
עובר, ובלי כוונה, או אולי קצת עם כוונה, איכשהו המגדל התמוטט. והילד הזה פורץ בפחי, כן? מעשי ידיי טובעים בים. ומבחינתו זה משבר. עכשיו, המקום הזה של איך אנחנו מתמודדים עם המשבר, הוא בעצם מאפשר לנו, יש שלוש אופציות. יש כאן נפתחות שלוש אופציות. אופציה אחת, אם אנחנו נדמיין משבר כהליכה על איזשהו מישור שהוא יציב ובטוח, פתאום בום טרח, נפלנו, המגדל התמוטט, אנחנו ירדנו למקום נמוך יותר מנקודת ההתחלה שלנו. אופציה אחת, חד וחלילה, אנחנו נשארים במקום הנמוך הזה. למשל, אם האמא תבוא ותגיד, מי שבר ליוסי את המגדל? ומסכן יוסי שלי, באמת, אף אחד לא מעריך את העבודה שלך ולא זה, אז בוא אני אעשה לך מחדש. היא משאירה אותו בטוח במקום הנמוך שאליו הוא הגיע. אם אנחנו מדברים על משברים יותר משמעותיים בחיים שלנו, בעצם שאנשים חווים משבר, זה תמיד ירידה, נפילה מהמקום שבו הם נמצאים, וחז וחלילה, כאשר הם נשארים בנקודה הזאת, הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה פוסט-טראומה. הם ממשיכים לחיות את החיים שלהם.
במקום הנמוך.
המשבר כבר חלף. המצב האקוטי כבר חלף, אבל הם חיים את החיים כאילו עדיין הם עדיין במצב המשברי. זו האופציה הכי גרועה שיכולה להיות. האופציה השנייה, יש אפשרות של התאוששות מהמשבר. אני מתאושש מהמשבר וזה, אני מתחיל לבנות מגדל חדש. ואז אני מגיע, אני כל הזמן בודק מסביב, מי מסכן את המגדל שלי, מי לא מסכן. אני בודק גם בזווית הרי, איפה אמא, אם היא שם להגן עליי או לא להגן עליי, אבל אני בונה מגדל חדש וזה. חזרתי לנקודת ההתחלה. התאוששתי מהמשבר, זה די טוב, אבל לא אופטימלי, זה לא הכי טוב.
לא התקדמתי.
לא התקדמתי. המשבר לא מינף אותי. לא מינף אותי. בעצם כדי שאנחנו נגיע לנקודה גבוהה יותר מנקודת ההתחלה שלנו, אנחנו צריכים לשנות את ההסתכלות שלנו על מהות של משבר. האם משבר זה טרגדיה? משבר זה הזדמנות, הזדמנות. כמובן שאנחנו מדברים על ילדים, הם גודלים בתפיסה הזאת. איך האמא מסתכלת על משבר? האם היא חושבת שההתמוטטות של המגדל, או זאת הבת שלי, הטינג'רית, שהחברה שלה עזבה אותה וכבר לא רוצה להיות חברה שלה, אני רואה בזה קטסטרופה, ואני מתקשרת למורה, מתקשרת ליועצת וזה.
סדרת לה את העניינים.
ומאשימה את כל העולם לסדר את העניינים. או אני אומרת, יקירתי, עד עכשיו את היית חברה של רחלי, והייתם שניכם, והיה לכם כיף נהדר. אבל עכשיו יש לך הזדמנות להכיר בנות נוספות. יש לך הזדמנות להכיר את זאת ואת זאת ואת זאת ואת זאת ואת זאת. אז בואי תראי, בואי תסתכלי על מה מאפשר לך המשבר הזה. הסיכויים שמשבר ימנף אותנו תלויים בתפיסה שלנו של מה זה מצב משברי. האם זה שבר של שבירה? או משבר של לידה, משבר שממנו יכול לצמוח משהו שהוא גדול יותר ממה שהיה קודם. הנקודה השנייה שקשורה במשבר זה איך אנחנו תופסים את עצמנו. האם אנחנו תופסים את עצמנו כבעלי יכולת, כמסוגלים, כבעלי כלים, או שאנחנו תופסים את עצמנו כמסכנים, כחסרי עונים. את יודעת, פעם סיפרה תלמידה באחד הקורסים שלי, היא הייתה אימא לילדה נכה. היא סיפרה שהיא ישבה בגינה, והתבוננה מרחוק בבת שלה שמתמודדת, מנסה להשתלב בחברת הילדים, מנסה לטפס על המתקנים. יושבת לידה מישהי על הספסל, ואומרת לה, זאת שמה, זאת הבת שלך? היא אומרת לה, כן. את שמה לב שהיא כל הזמן נופלת? היא אומרת לה, לא, אני שמתי לב שהיא כל הזמן קמה.
וואו, איזה סיפור מדהים.
כשיש לאימא תפיסה כזו לגבי היכולות של הבת שלה, אז בעצם מה היא מייצרת אצל הבת? היא מייצרת חוסן. היא מייצרת חוסן. הנכות עבורה הפכה להיות הזדמנות, הפכה להיות קרש קפיצה. נקודה נוספת, כאן על הנושא הזה של תפיסה עצמית, אנחנו, יש המון המון מה לדבר, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל בסופו של דבר, זה דורש מאיתנו התבוננות מאוד מעמיקה בסיפורים שאנחנו מספרים על עצמנו.
אנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו.
בדיוק כך, על עצמנו, ובעקבות כך אנחנו מספרים גם על הילדים שלנו. כי כאשר אנחנו מספרים סיפורים על עצמנו, אנחנו לא רק אומרים זה אני, אנחנו גם אומרים זה כל האנשים בעולם. זאת אומרת, אנשים בעולם, נכון, יש יוצאים מן הכלל חזקים, אבל רוב האנשים הם חלשים. יש לנו איזה סיפור שהוא סיפור גלובלי, ובתוך הסיפור הזה אנחנו גם מכלילים את היקרים לנו מכל, את אותם ילדים, את אותם ילדים שאנחנו רוצים לחזק אותם ולחסל אותם, שיגדלו חסונים. אנחנו לא שמים לב שהסיפורים, אותם סיפורים, שאנחנו לוקחים אותם כאמת לאמיתה, ואנחנו לא מטילים בהם ספק, אנחנו בעת שמעבירים לילדים שלנו, ואז אנחנו שואלים למה הם כל כך חלשים. נקודה נוספת שאנחנו לא שמים לב אליה, היא הנקודה באמת של לאפשר לילדים שלנו, לאפשר לילדים שלנו את ההתמודדות, להאמין שהם יכולים להתאושש מכל מה שקורה להם, הם לא חלשים. אמרה לי פעם אישה מאוד מאוד חכמה, היא אומרת, אמא שלנו גידלה אותנו עם שתי כנפיים. אומרת, כנף אחת בשביל לדחוף אותנו החוצה מהקן, והכנף השנייה בשביל לרפד את הקרקע שעליה ניפול. הדבר הזה מלווה אותי לאורך שנים, כי יש כאן איזשהו איזון מדהים. מצד אחד, לאפשר לילד את הריצה קדימה על שתי רגליו שלו, מצד שני, להיות ערים לכך שאנחנו צריכים להיות מוכנים לספק את התמיכה במקרה של נפילה. אנחנו לא מפקירים אותו לדרכו, אבל אנחנו מאפשרים אותה אם להסתכל מרחוק מה קורה ולהיות מוכנים לתמוך כאשר יהיה צורך. וזה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה לאורך כל החיים שלנו, ובוודאי בוודאי בימים קשים כאלה, הנקודה של קבוצת תמיכה. הביחד הוא מאוד מאוד חשוב בימים האלה. הביחד המשפחתי, הביחד במקום עבודה, הביחד החברתי, השיתוף, אבל צריכים מאוד מאוד להיזהר. זאת אומרת, הקונפליקט הזה של בין אני לאנחנו, הוא קונפליקט שמלווה אותנו לאורך כל החיים. בתקופה הזאת, בכלל בתקופה של משבר, אנחנו צריכים, יש לנו צורך מוגבר באנחנו. האני שלנו הוא לא מספיק לנו. מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לוותר עליו כליל. ולכן שוב, כמו בכל דבר בחיים שלנו, האיזון הנכון בין האני לבין האנחנו, הוא זה שמספק את התמיכה הנכונה.
אני רוצה רק להגיד שאם אנחנו נעזרים באנחנו, אז צריך גם לבדוק איזה אנחנו נעזרים בזה. כיוון שיכולות להיות קבוצות שעלולות להפיל אותנו. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לקבוצות שדשות במלחמה ובזוועות שלה, או בוא נשים רגע את המלחמה בצד, נדבר על היום-יום, על הקושי של החיים ועל העומס של החיים, והם כולם כיתורים, אז אנחנו במקום הזה למעשה נופלים באנחנו הזה. אז הבחירה פה היא מאוד מאוד חשובה.
נכון, אנחנו צריכים לשמור עלינו, אני קוראת לזה, לשמור עלינו מאלה הקמים עלינו להשמידנו. זאת אומרת, כל אלה שמתקשרים אלינו עם כל פיסת קטסטרופה ועם כל פיסת חרדה מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא כדאי שאלה בימים האלה או תמיד יהיו כלולים בהגדרה שלנו של אנחנו. אבל לאנחנו יש היבט מאוד חשוב, שוב, לאורך כל החיים שלנו, ובמיוחד בימים האלה. אנחנו של הילדים, אנחנו של הילדים שלנו וגם של עצמנו, צריך להכליל בתוכו עשייה למען השני. נתינה לזולת, ולא משנה אם זה הילד הקטן שאנחנו מבקשים ממנו להביא בעמל רב את השתייה לשולחן השבת, או שאני הולכת לעשות כביסה למפונים במלונות, לא משנה איזה נתינה. נתינה מחברת אותנו לכוחות שלנו. כאשר אדם נותן, הוא בעצם מחבר את התודעה שלו לכוחות הנמצאים בתוכו, ונותן לו תחושה של שליטה.
מסוגלות.
ולכן הוא מרגיש חזק יותר. כן, אנחנו מכירים את את הרעיון הזה שהשורש נתון, נון, תף, נון, הולך לשני הכיוונים. כן, אנחנו מקבלים לפעמים הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים, כי זה מחבר אותנו ליכולות שלנו. והרבה פעמים ילדים, ובמיוחד, בדורות האחרונים, אנחנו מגדירים את ההורות שלנו דרך נתינה אינסופית לילדים, מה שנקרא היום הורות הליקופטר. אנחנו כל הזמן מרחפים מעליהם, ואנחנו דואגים שמה, אם אנחנו לא נהיה מעליהם, הם לא יוכלו להסתדר. כמובן שתפיסה הורית כזאת היא תפיסה שהיא אנטי חוסן, היא מחלישה את הילדים, משום שהם לא צריכים בכלל להשתמש ביכולות שלהם. אז הם לא מכירים אותם, אז יש להם יכולות. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוריד כל אדם, ובוודאי כל ילד לעולם, עם הכוחות הדרושים לו למילוי השליחות שלו, אבל אצל הרבה מאוד מהילדים, הם לא מכירים את הכוחות האלה. הם יושבים על המדף ומעלים אבק. ברגע שאנחנו מאפשרים נתינה בתוך הבית, אפילו להגיד לילד, נכון, אמא עכשיו ודואגת, איך אתה יכול להרגיע את אמא? אז ילדים מאוד יצירתיים, הם יגידו, אתם יודעים, בזמן, אני זוכרת מלחמת המפרץ הראשונה, למי שזוכר אותה, ישבנו בחדרים אטומים. ואחר כך זה הפך להיות בדיחה, כי היה המרגיע הלאומי, נחמן שי, תשתו מים, ואנחנו צחקנו על זה. היום אני מבינה את זה. מה זה תשתו מים? תשתו מים זה, הרי זה לעשות משהו. ישבנו בחדרים האטומים, מה עשינו שם? חיכינו שהסקדים יפלו עלינו. ישבנו מפוחדים ברמה של אין עונים שאי אפשר לשער אותה, עם סמרדותים עם אקונומיקה תקועים מתחת לדלת, וחיכינו לטילים הביולוגיים שיפול עלינו. ואז הוא אמר, תשתו מים. מה זה תשתו מים?
תעשו משהו.
תעשו משהו. מה אנחנו יכולים לעשות בחדר האטום? היה לנו שם
הרמות שימורים. אנחנו מדור שאלה ששמעות אותנו, פשוט לא יודעות על מה אנחנו מדברות.
אבל כן, אם דיברנו מקודם על שליטה במחשבה, עכשיו אנחנו מדברים על שליטה בעשייה. בן אדם שנמצא בעשייה, ולו גם לקח את הבקבוק ולמזוג לעצמו כוס מים, להרזיק אותה ולשתות אותה, כמובן לא לשכוח את הברכה, אז בעצם הוא מרגיש שיש לו שליטה. והתחושה שיש לי שליטה, על מה שקורה, ושוב, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, אמרנו, באמת, באמת, אין לנו שליטה על מה שקורה איתנו, מסביבנו, אבל יש לנו שליטה מה קורה לנו. על העולם הפנימי שלנו, אנחנו יכולים לשלוט, וזה החוסן הפנימי. החוסן הפנימי זה התחושה שאם כי דברים מסוימים קורים, ואין לי עליהם יכולת שליטה, יש לי תמיד יכולת השפעה, שזה דרך התפילה שלנו, ודרך מה שאנחנו משפיעים על הרוגע ועל איכות החיים של האנשים מסביבנו, וזה תפקיד שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, ויותר מזה, לאפשר לילדים שלנו את ההזדמנויות של לקחת את התפקיד הזה על עצמם. במקום שאנחנו נמזוג לעצמנו את כוס המים, נבקש מהילד, אתה מוכן להביא לאמא כוס מים? זה כל כך קטן. אבל בערך הסגולי של זה, זה ענק.
מלכה, אני רוצה להתקדם איתך בקטע של המשברים והלחץ וכל היתר. אני רק רוצה לסכם קצת את מה שאת אמרת בכמה מילים, כי זה התרחב לנו. אז החיים שלנו באמת רצופים במשברונים, והדרך שלנו, הדרך והיכולת שלנו להתמודד איתם היא קשורה, תתקני אותי אם אני מדלגת על משהו. אחד, לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על טיבו של המשבר, אם הוא נוראי או שהוא הזדמנות לצמיחה. שניים, הוא תלוי בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, מה המסוגלות שלנו, לאור ההיסטוריה שאנחנו מכירים, מה אני יודעת על עצמי, וכמובן, להסב את הראייה להצלחות שלנו, למקומות של היכולת שלנו. שלוש, כמה מקורות של תמיכה חיצוניים יש לנו, כמו שאמרת מקודם, אנחנו והקהילה והאנשים מסביב. והרביעי זה השליטה, שאנחנו נקום ונעשה משהו למען עצמנו, למען מישהו אחר, או נעביר את השליטה אפילו למישהו אחר, כמו לילד הקטן שיעשה לנו, אבל נעשה משהו ולא נהיה פסיביים ונהיה תקועים בתוך הלחץ, בתוך המשבר. ואני רוצה לסכם שאת אומרת בעצם שלחץ מעורר לנו התנגדות, כי אנחנו חושבים שהוא רע, אבל אם אנחנו חושב על זה כמו חבר, אז אנחנו נוכל למנף אותו ולהתקדם באמצעותו.
אני רוצה לספר לך על מחקר מאוד מאוד מעניין בנושא של לחץ, שאני חושבת שהוא חשוב שאנחנו נבין אותו. בעצם מה שהמחקר הזה מראה, שלחץ שהפך להיות
אויב.
האויב הבינלאומי, המון המון מחקרים יש בנושא של לחץ, ואיך אנחנו מפחיתים לחץ בחיים שלנו וכולי, והנזקים של לחץ גורם וזה וזה. ומחקרים מראים שהבעיה שלנו זה לא עם הלחץ, אלא עם התפיסה שלנו לגבי לחץ. שזה משהו מאוד מאוד דומה למה שאמרנו לגבי התפיסה לגבי משבר. לקחו במחקר שעשו באוניברסיטת הרווארד, שהיום אנחנו מאוד מאוד כועסים עליה, אבל היא האוניברסיטה כנראה היוקרתית ביותר בעולם. לקחו קבוצה של סטודנטים, והעמידו אותם במצב לחץ. הרווארד ידועה בהישגיות שלה. הסטודנטים שם הם מאוד מאוד תחרותיים והישגים. והעמידו אותם במצב לחץ, בפני פאנל של שופטים שקראו להם, וכל אחד היה צריך לעמוד, כל סטודנט היה צריך לעמוד מול הפאנל הזה, במשך 10 דקות, ולדבר על החולשות שלו. ותוך כדי צילמו, והמון פלשים ומיקרופונים, וחוץ מהחבר השופטים, היו גם המון המון, היה קהל. וכמובן שזו סיטואציה שבפוטנציה מאוד מאוד מלחיצה. חילקו אותם לשתי קבוצות. לקבוצה אחת אמרו, תשמעו, אתם עכשיו תעמדו במצב לחץ שהוא כזה, אבל אנחנו, המטרה שלנו באמת לבדוק איך אתם עומדים במצב לחץ, עד כמה אתם חסונים. והם הסבירו להם שמה שאתם תרגישו, אתם תרגישו דפיקות לב, אתם יכול להיות שתזיעו, יכול להיות שיהיה לכם גם כאבי בטן, יהיה לכם סימפטומים גופניים, וחלקם יהיו לא נעימים. את הקבוצה השנייה לקחו ואמרו להם גם, תראו, אתם הולכים עכשיו לעמוד לפני פאנל, ואנשים ישפטו אתכם וכו' וכו', ומה שאתם תרגישו, אתם תרגישו דפיקות לב, תזיעו, אבל תדעו לכם שהדפיקות לב האלה הם באמת עובדים לטובתכם, כי הם עוזרים לכם להתמקד, הם עוזרים לכם לגייס אנרגיה. ההזעה זה סימפטום של גיוס אנרגיה. הפלא ופלא, הקבוצה שאמרו לה שבעצם הסימפטומים של הגופניים של הלחץ עומדים לצידם, ראו שני דברים מאוד מעניינים. קודם כל, השופטים נתנו להם ציונים הרבה יותר גבוהים בדרך ההצגה של הדברים. זאת אומרת, הם הגיעו
הם משוחררים הרבה יותר.
ודבר שני, הסימפטומים הגופניים היו הרבה יותר נמוכים. הם פחות הזיעו, פחות דפיקות לב, פחות כאבי בטן. זאת אומרת, התפיסה השפיעה לא רק על הצורת ההצגה של הדברים, על היכולת שלהם, אלא גם על הממדים הגופניים. והחוקרים הגיעו למסקנה, ובעקבות זה עשו מחקרים גם על אנשים מבוגרים, והם ראו, וזה דבר מדהים, מדהים, הם ראו שמה שמפריע לאנשים מבוגרים זה לא רמת הלחץ שהם חיים בה, אלא התפיסה שלהם. אלה שאמרו, לחץ זה דבר טוב בחיים, הם בעצם היו הרבה יותר בריאים, סבלו הרבה פחות ממחלות לב, ואורך החיים שלהם, תוחלת החיים שלהם, הייתה ארוכה יותר.
יהיה להם גם איכות חיים, כמובן.
ודאי שאיכות החיים שלהם, אנחנו יודעים שכאשר אנחנו בלחץ, ואנחנו מתנגדים ללחץ, מה שקורה זה שהכלי דם שלנו מתכווצים, וגם כלי הדם בלב. כאשר זה מתמשך, זה פוגע בלב בצורה פרמננטית, בצורה קבועה. ברגע שאנחנו לא ברוגז עם הלחץ, אנחנו לא אויב של הלחץ, אנחנו אומרים, להפך, הלחץ הוא גורם מדרבן, גורם שהוא מקדם אותנו בחיים, הוא ידיד שלנו, ובעיתות סכנה הוא שומר עלינו, בעצם אנחנו לא רוצים להיפרד ממנו, אנחנו רק רוצים להסתכל עליו כאוהב ולא כאויב.
ועוד דבר שאת אומרת בכל הדברים האלה, זה שבעצם מלחץ ללחץ אנחנו בעצם צומחים, אם אנחנו מסתכלים עליו נכון. אם אנחנו בונים אותו נכון, אז אנחנו מתקדמים בעצם.
את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. מתוך צרה אנחנו מתרחבים, מתוך צרה יוצרת תשועה. אין מה לעשות. את יודעת, יש סיפור מאוד נחמד על תורם אחד בארצות הברית, שתרם המון המון כסף לצהל, לצבא. וכשהוא היה כבר בגיל מתבגר, הוא אמר, אני רוצה לבקר בארץ, ואני רוצה לבקר בבסיסים של צהל, אני רוצה לראות למה אני תרמתי. הוא הגיע לארץ, עשו לו כבוד גדול, קחו אותו לבסיסים של חיל האוויר, תראה איזה מטוס שאתה תרמת, וזה חיל הים, זה ספינה שאתה תרמת. אמר, לא. אני לא מתרשם מהדברים האלה. אני רוצה ללכת לראות בסיס פשוט, איך החיילים מתאמנים שם. מה, בסיס פשוט, זה בגבעות, בשדות, מה? הוא עמד על כך. לקחו אותו, סידרו לו איזה במה, עם משקפת, מסתכל מרחוק. הוא רואה את החיילים זוחלים על גחונם, בין הקוצים, בין הגבעות, בחום, מזיעים, וזה. נגמרה הצפייה. הוא אומר, אני רוצה לתרום לבסיס הזה $1,000,000. למה אתה רוצה את $1,000,000? אני רוצה שקודם כל יעקרו להם את הקוצים. אני רוצה שיישרו את השטח, יבנו כאן סככות. אני חושב שכאן וכאן אפשר גם מזגנים.
מעקר את הקושי כולם, של כל העניין.
כן, אז כולם כמובן פרצו בצחוק גדול. את שרה מתוך המקום הצער נפתחת התשועה. אם בן אדם לא עובר את המקומות הצרים, הוא אף פעם, אף פעם לא יכול לפתח את היכולות להתמודד עם, בעצם עם החיים, כי החיים מזמנים לנו, בעזרת השם, לא כל פעם מלחמה, אבל החיים מזמנים לנו, כן, כפי שאמרנו, את המשברונים האלה. ואנחנו רואים את ההבדל, אנחנו רואים את ההבדל. המקום הזה של לעבוד על הילדים שלנו ולהבטיח להם חיים שהם נטולי משברים, זה מקום שהוא האויב הכי גדול של החוסן שלהם.
אוקיי, הבנו מה אנחנו עושים בקשר לילדים שלנו, ואני רוצה לשאול אותך בכל אופן מתוך הבטה למציאות, במיוחד המציאות העכשווית, שהיא מאוד קיצונית, אבל בכלל ברגיל אנחנו רואים אנשים שבאמת אולי לא הצליחו לבנות לעצמם את החוסן, אולי הם עדיין בתוך כדי בנייה, נופלים. לא נקרא לזה אפילו מתמוטטים, אבל נופלים. המשבר, הלחץ, מכריע אותם. אני צריכה טיפים, עצות, איך אנחנו לא מגיעים לשם? תוך כדי בנייה, תוך כדי הסתכלות, לפעמים בא לנו משהו קצת, גל קצת יותר מני גבוה וקשה לנו להתמודד איתו. איך אנחנו מורידים מעצמנו קצת לחץ בזמנים מסוימים, או איך אנחנו עוברים את המשברונים האלה בצורה יותר קלה?
אוקיי, כאן אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד, אני רוצה להגיד שהסבל בחיים שלנו, הוא לא נגרם מהמציאות האובייקטיבית. המציאות האובייקטיבית מציבה בפנינו כל מיני אתגרים. לפעמים לא נעימים, לפעמים מאלצים אותנו לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהפעיל מעמד ולהתמודד. זה לפעמים לא נעים, אבל זה לא סבל. הסבל בחיים שלנו נגרם מהתנגדות לאותם מצבים מאתגרים. כשאנחנו, איך זה? איך הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? למה לא התקבלתי לעבודה? למה הילד שלי עושה כל כך הרבה קשיים בחדר ולא נעים לי וכל פעם אני מקבלת טלפונים? זאת אומרת, ההתנגדות לאתגרים היא זאת שגורמת לנו את הסבל. ברגע שאנחנו מבינים שמאמץ, הפעלה של מאמץ, הפעלה של חשיבה, הפעלה של יצירתיות, יציאה מאזור הנוחות שלנו, בעצם זה החיים בעצמם. זה לא היוצא מן הכלל, זה הכלל, ואנחנו לא נמצאים במקום של התנגדות, אלא אנחנו אומרים, אנחנו נמצאים במקום של השלמה. נכון? זה המצב עכשיו, ועכשיו אני שואלת את עצמי, במקום שאני משקיעה אנרגיה, למה זה ככה, אני משקיעה את האנרגיה בחשיבה של פתרונות. איך אני יוצאת מהמצב הזה? איך אני מתמודדת? אנחנו צריכים לשים לב שכל מה שהמוח שלנו עסוק בו, זה דורש אנרגיות. או שאני מקדישה את האנרגיה אוף, למה זה ככה וזה לא פייר, ואצל אנשים אחרים הולך כל כך קל, ואצלי הכל קשה וכו' וכו', או שאני עוזבת את האוף ואת הלמה ואת ההתנגדות, ואני עוברת למציאת פתרונות. ואז אנחנו מתקדמים בחיים. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד בהקשר להתמודדויות שלנו. דבר שני שאני רוצה להגיד בהקשר להתמודדויות שלנו, וזה גם כן מבוסס על הרבה מאוד מחקרים שכאן היריעה צרה מהשתרע, ואני לא אפרט אותם, אבל אני רוצה לומר, מחקרים מראים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שהבעיה שלנו זה לא ההתמודדות בחיים שלנו, זה אפילו לא העומס בחיים שלנו. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא יודעים לייצר לעצמנו נקודות של התאוששות. אנחנו לא יודעים להפריד בין עומס לעומס. אנחנו כל הזמן בעולם המודרני, אנחנו כל הזמן בפעולה ועשייה. אני מכירה אפילו אנשים שמתנצלים על המנוחה שלהם. כשהם לוקחים לעצמם איזושהי מנוחה כזאת ואחרת, אני כבר הגעתי להתמוטטות ולא הייתה לי ברירה. אז אני... עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה. נקודות של התאוששות זה לא לוקסוס. נקודות של התאוששות זה פסקי זמן שהם מובנים בתוך המבנה הביולוגי שלנו. תחשבו על כך, אלה מכם שמכירים את חדרי כושר. בן אדם הולך לחדר כושר והוא רוצה לאמן שריר מסוים. והוא עושה כל מיני תרגילים של התנגדות, מאמץ וזה.
הוא מתמוטט בסוף.
מה זה? אם הוא יעשה את זה ללא הפוגות, הוא לא יעשה את זה ללא פסק זמן בין לבין, הוא יעשה את זה כל יום, לא יודעת מה, 3 שעות, בסופו של דבר, מה שיקרה זה שהשריר הזה ילך ויחלש, יחליש את כל המערכת, והבן אדם יקרוס. מה אנחנו צריכים לעשות? כמובן, בהתחלה אנחנו לוקחים מרווחים יותר גדולים, אחר כך מרווחים יותר, בהתאם להתקדמות.
ועדיין אנחנו צריכים מרווחים מדי פעם.
אנחנו חייבים מרווחים, זה לא סתם, זה לא סתם שאנחנו צריכים לישון בלילה. זה לא סתם שיש לנו שבת. זה מובנה בטבע שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. וכאן אנחנו מדברים, וזה מאוד מאוד חשוב לכולנו להבין. אנשים אומרים, אבל אין לי זמן, אני לא נושמת. וזה בדיוק העניין. אנחנו מדברים על 3 רבדים של התאוששות. אנחנו מדברים על התאוששות במיקרו, בקטן, בבינוני ובמקרו בגדול. למה הכוונה? אנחנו מדברים על התאוששות בקטן, אנחנו מדברים על מרווחים שאנחנו לוקחים לעצמנו במשך היום.
כוס קפה ועוגה.
כוס קפה, טלפון. רצוי בלי עוגה, אבל גם רצוי לא קפה, אבל כל אחד עם מה שמרגיע אותה. Okay. כוס קפה ועוגה. לפעמים זה יכולה להיות שיחה מענגת עם אמא, עם חברה, עם ילד. לפעמים זה פסק זמן בעבודה, עבדתי עכשיו ברצף, במיקון, 1.5 שעות, ואני יוצאת, אני מסתכלת בחלון ואני קצת נושמת אוויר ואני קצת מסתכלת על הנוף. אני רואה משהו אחר. וזה לפעמים יכול להיות 2-3 דקות. לפעמים אני רוצה לומר לכם כאשר בימים שהם עמוסים מאוד, להזכיר לעצמנו, לעצור ולקחת 3 נשימות עמוקות תוך כדי, פשוט לעצום עיניים ולנשום, וזה לפעמים זה עושה הבדל עצום, כי מה שקורה לנו שאנחנו כל הזמן, אנחנו לא מזרימים מספיק חמצן למערכת, ואז אנחנו באמת מרגישים שאני לא נושמת. אני לא נושמת, זה ממש במשמעות הפיזית.
זה לא סתם ביטוי מילולי.
נכון, ולכן זה נורא נורא חשוב. יש רמות של התאוששות בבינוני, זה השינה, השינה בלילה, מספיק שינה בלילה, מספיק מנוחה, מנוחה פיזית, לפעמים באמצע היום עם הילדים, לשכב לרבע שעה ל-20 דקות, לסגור עיניים, לא לישון אפילו, לסגור עיניים, אבל להתרווח, להרפות. יש לנו את השבת, יש לנו חגים. עכשיו, זה דברים שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, כי אם אנחנו לא מזכירים לעצמנו, אני מכירה אנשים ששכחו שבשבת זה מנוחה, ששכחו והם כל השבת על הרגליים, והרבה פעמים הם גם מתגאות בכך שאין לי דקה מנוחה.
זה צריך פודקאסט שלם על האנשים שבאמת
כן, זאת אומרת, זה איזושהי תפיסה שככל שאני פחות מרשה לעצמי לנוח, אני
יותר טובה, יותר
מסורה, אנחנו לא מבינים שככל שאנחנו פחות מאפשרים לעצמנו נקודות של התאוששות, אנחנו מספיקים פחות. אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו שחיקה. וכמובן, הרמה הגדולה ביותר, הארוכה ביותר של ההתאוששות, זה החופשה השנתית. החופשה השנתית, ושוב, חופשה השנתית זה לא אומר שאנחנו צריכים לנסוע לאלפים. חופשה השנתית זה לעשות משהו שעושה לי טוב בפרק זמן
יותר ממושך.
אנחנו צריכים להבין שריבוי עשייה בחיים שלנו נותן לנו משמעות. הוא מתאים אותנו. הוא מתאין את הבטריות, כן, כמו בטריה של אוטו, שהיא מתאינה את עצמה תוך כדי הנסיעה של האוטו. אז זה בסדר, זה בסדר. ריבוי העשייה זה לא הבעיה. היכולת שלנו להבין שנשימה, תרתי משמע, כן, נשימה גם במובן הפיזי, וגם במובן המעשי, בין עשייה לעשייה, זה משהו שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, ללמוד אותו ולאפשר אותו לעצמנו, לא ממקום של מותרות, אלא ממקום של בריאות, בריאות הגוף ובריאות הנפש.
תודה מלכה, אנחנו יוצאות מפה להמולה של היום-יום ולחדשות שאני מקווה שיהיו טובות, תמיד, לא רק בזמנים האלה. אני חושבת שניקח את הדברים החשובים שלך איתן, ואנחנו בהחלט ננסה ליישם, ומקווה שגם נצליח, ואם חלילה לא, נחזור לסיבוב שני של פודקאסט, מה קורה לאנשים שלא מצליחים?
אניה, אם תרשי לי לומר...
את לא אוהבת את החשיבה הפסימית הזו.
לא. לא רק שאני לא אוהבת אותה, אני לא רוצה להשאיר את המאזינות שלנו במקום הזה. תזכרו את האמא הזאת. תזכרו את האמא הזאת שהסתכלה על הילדה שלה שקמה. ואני רוצה לומר לכם, גם בחדשות שלנו, גם בחדשות שאנחנו שומעים, בואו נחפש לא את הדברים שנופלים, אלא את הדברים שמקימים. אז לעבודה.
והיום בימינו באמת, שאנחנו רואים את עם ישראל, אנחנו רואים אותו במיטבו. אנשים לקחו את הזמנים האלה והפכו אותם למנוף ענק, לאחדות, לראות, לקידום עזרה בכל הרבדים ובכל רוחב הציבור. ובאמת, אפשר לומר שהלחץ והמשבר הזה, שהוא באמת לא משבר פשוט, הרים את עם ישראל למקום מאוד גבוה. והלוואי שלא נצטרך לעשות את זה מטעמים כאלה, ונעשה את זה תמיד בשמחות ובזמנים טובים ושגרתיים. תודה, מלכה.
תודה לך, אניה.
האזנתם למסעת נפש מבית משפחה פודקאסט. אני אניה שוורץ, ביחד עם מלכה וגנר. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה יאלה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820 שלוחה 11. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום שקט, זמן שקט, חיים טובים ובשורות טובות לכולם.